שלום לצופים ולצופות, שלום לרב שלמה אבינר. שוב אנחנו נפגשים עם פרשת השבוע, שבת פרשת מקץ וחג חנוכה. ואנחנו בעצם ממשיכים עם סיפור יוסף ואחיו. אבל לפני שנגיע לסיפור, אני רציתי לשאול את הרב על הפתיחה החלומית של פרשת השבוע, חלומות פרו, עם הפרות ועם השיבולים. וזה מתחבר לנו לסוף הפרשה הקודמת, שגם שמה קראנו על חלומות של שר האופים, שר המשקים. אנחנו רואים שמייחסים הרבה חשיבות לפתרון של החלומות. שמה זה היה פתרונות של יוסף בתוך בית הסורים, כן? והפעם מריצים את יוסף מבית הסורים לפתור את חלומות המלך, והפתרונות מגשימים את עצמם. ואם אנחנו קוראים בקריאה פשוטה את הפרשות האלה, אז אנחנו צריכים להתחיל לחשוב טוב אולי על כל חלום שחלמנו בלילה, ולרוץ לפותר חלומות. אז מה, איך מתייחסים לנושא הזה של החלומות?
תראה, זה ברור שיש חלומות אמת. חז"ל אומרים, יש חלום על ידי מלאך. אפילו נבואה, בחלום מדבר בו. כמובן, לא כל מי שחולם זה נבואה, אבל זה חלומות, זה שמימי. אז יש חלומות על ידי מלאך. אבל חז"ל אומרים, יש גם חלומות על ידי שד. שד הכוונה, דמיונות, מבולבלים.
דברים שחשבנו ומתערבבים.
כן, אחרי, ערבוב דברים. או אין אדם, הם מראים לאדם, אלא מהרהורי ליבו.
מהרהורי ליבו.
ובגמרא, לא זוכר מי קיסר רומי, שאל את רבי יוסף בן חנניה. אתם אומרים שאתם חכמים, מה אני אחלום הלילה? אתה חלום שאתה יוצא למלחמה נגד פרס, אתה נופל בשבי, ומתחילים אותך בריחיים. אז הוא חשב על זה כל היום וחלם בלילה.
חלם בלילה.
לכן, זה לא אומר כלום.
אז איך אנחנו יודעים מתי זה כן, מתי זה לא? יש היום חלומות מהסוג של חלומות פרו, חלומות שר האופים, שר המשקים, שאנחנו צריכים לחשוב על הפתרון שלהם, או שהיום כל החלומות כבר
הפוסקים של
הדור, ליבנו?
הפוסקים של הדורות האחרונים, כף החיים, ארוך השולחן, משנה ברורה, אומרים שכל החלומות שלנו זה מהרהורי ליבנו. למה? מה השתנה? פעם החיים היו שקטים, יחסית. אתה גר בכפר קטן, וזה חיים רגילים. היום אתה מופגז, אינפורמציה, רדיו, טלוויזיה, ומספרים לך כל מיני דברים, מזעזעים, ובסופו של דבר זה פורץ. בו ביום, אחרי חודש, חודשיים. לכן כל החלומות שלנו, אמרו פוסקים האחרונים, הם חסרי חשיבות. יש שלושה דברים. יש תענית חלום.
בדיוק, מה המקום של תענית חלום?
יש הטבת חלום, ויש לומר ריבונו של עולם בברכת כהנים. אמרו, לא צריך את זה, לא צריך את זה, לא, אין צורך.
אז היום אין מקום לתענית חלום, הטבת חלום, כל הדברים האלה?
הטבת חלום, אפשר. הטבת חלום זה לא סיפור. אתה אוסף שלושה חברים, הטבת חלום. ארוך השולחן אומר, גם זה לא צריך, ספר לרב אחד, הוא יעשה לך הטבת חלום. כי החלומות שלנו, הם לא משמעותיים. אני נזכר סיפור של יהודי אחד ברוסיה, חלם, שהוא נוסע עם העגלה על הנהר הקפוא, הנהר קורס, הקרח קורס, והוא נופל לתוך המים ונחנק למוות. התעורר בבוקר, מזועזע לחלוטין, משתגע, רץ אצל רבי חמי וולוג'ין, תלמיד הגרא, ביטל בתנועת יד, ואמר לו, החלומות לא מעלים ולא מורידים, סע. הוא לא נסע, הוא פחד. בלילה השני, אותו חלום, ונער הקפוא קורס במים, נחנק למוות. כבר היא קם בבוקר, ולגמרי מטורף, רץ אצל רבי חיים וולוג'ין, ביטל בתנועת יד, אמר, החלומות שב ידברו. סע, נסע, עבר על הנער הקפוא, הקרח קרס, הוא טבע בתוך המים הקפואים, נחנק למוות, והמשפחה באה בתלונה גדולה אל רב חיים. אמר רב חיים, זה לא קשור לחלום, זה קורה שהקרח קורס, אם עכשיו היה בא אדם עם אותו חלום,
הייתי אומר לו שהוא מנסוע.
סע לשלום. זה לא קשור, מה הדבר הזה?
אבל אין משמעות, כמו בסיפור הזה, לחלום
זה לא סיפור החסידים.
כן,
סיפורי מתנגדים.
כן, אני יודע, אבל אני שואל כי בסיפור הזה עצמו החלום חזר. ויש מחשבה של אנשים שאם חלום חוזר, אז זה לא סתם מה שחשבתי במקרה התחבר ויצא. זה כבר מתחיל להלחיץ.
נכון, אתה צודק. הרי זה מה שכתוב בפרשה, בישנות החלום. אבל זה חלום מוזר, פרות, אוכלות, פרות, וזה. אבל נער הכפור, כל הזמן זה קורה, אדם שומע חדשות, אז הוא חולם על זה, זה לא אומר שום דבר.
למרות שהמראות שפרו חלם, זה מראות, אז לא היה לו חדשות, אז הוא חלם על פרות ועל שיבולים.
כן, אבל פרות שאוכלות פרות, וזה לא, מה זה?
צריך היה דמיון מפותח בשביל לייצר כזאת סיטואציה.
כן, ימינו.
לא היה סרטים מצוירים.
חלומות לא מעניין ולא מורידים, ותלוי מה. אם אתה חולם שזקן בא ואומר לך, תלמד הרבה תורה, תלמד.
אז כדאי ללמוד.
זה בסדר. הוא אומר לך מעכשיו, שיהיה לך לב טוב. זה בסדר, זה בסדר.
את החלומות האלה כדאי לאמץ. טוב, אז נחזור אבל, בכל זאת, אני רוצה עוד משהו אחד, אני אעשה של החלומות. הרי הגמרא בברכות, מסכת ברכות בפרק 90, מקדישה דפים שלמים לתרגום, לפירוש של חלומות. איך צריך להתייחס לזה? היא אומרת, אתה רואה הדס בחלום, זה הרואה הזה בחלום, זה... איך אנחנו צריכים לקרוא את הדפים האלה? זאת אומרת, זה משהו שכבר אין לו משמעות היום.
מה שכתוב גמרא, הכל אמת, אבל בימינו, כמו שאמרנו, החלומות שלנו הם חלומות עקב אירועים חיצוניים. למשל כתוב שמי שחולם שנחשרו לו השיניים, נכון. אז כבר כתוב בפוסקים. אבל זה לא למי שיש לו כאב שיניים. אז יש לו כאב שיניים, אז הוא חלם על שיניים.
כן. טוב, נחזור לפרשה. יש לנו את יוסף שאנחנו מלהבים אותו כבר משבוע שעבר, והפעם הוא באמת מגיע רחוק, משנה למלך. באמת מגיע גבוה, והדמות שלו זה לא דמות שנשארת כסיפור של יוסף. אנחנו יודעים שזה קיבל אופי בלבוש מאוחר יותר אצל משיח בן יוסף. זאת אומרת, אנחנו תולים במשיח בן יוסף תכונות שקשורות ליוסף, ואומרים שיש משיח בן יוסף, שהוא יותר מביא את הצד של הגאולה בפן החומרי שלה והכלכלי שלה, כמו יוסף ומצרים, ומשיח בן דוד זה יותר הצד הרוחני, התשובה, המלכות. והשאלה היא למה הדבר הזה בעצם נצרך, למה נצרך את ההפרדה הזאת בין שני סוגים של משיחים? למה יש הפרדה בין משיח ויוסף ומשיח ודוד? אי אפשר שיהיה משיח אחד שהוא מבטא את שני הצדדים בשלמות? למה צריך את ההפרדה הזאת?
אפשר שיהיה משיח אחד. הרי הרמב״ם, הוא כשמלכות מלאכים מלחמתיהם ומלחמות פרק י' א' י' ב', הוא רק מדבר על משיח אחד. אז אתה שואל שאלה? אז מה עם שני המשיחים, למה הוא לא מזכיר? שתי תשובה. תשובה ראשונה, הרמב״ם סבר שזה דת יחיד. כי בהמון מקומות כתוב משיח אחד, משיח אחד. יש כמה מקורות, כתוב שני משיחים. אז הרמב״ם דרכו, כשיש הרבה סוגיות בכיוון אחד, ומעט סוגיות בכיוון אחר, הוא מכריע ופוסק ודוחה את הסוגיות המיעוט. או פירוש שני. שהרמב״ם סבר שזה לא שני אנשים, אלא זה שני תפקידים. יש תפקיד לאומי, עלייה לארץ, בניין הארץ, מלחמות, כלכלה. יש תפקיד רוחני, כמו שאמרת, תורה, מצוות, בית מקדש, תשובה. זה שני תפקידים, אבל אדם אחד יכול למלא את שני התפקידים האלה.
אותו הרמב״ם... אחד יכול להיות בהתחלה... נכון. במנהיגות של משיח בן יוסף ובהמשך מנהיגות של משיח בן דוד.
הרמב״ם אומר, המשיח מנהיג את האומה לקיים תורה ומצוות, משיח בן דוד, הוא לוחם מלחמות השם, משיח בן יוסף, מקבץ יתרי ישראל, משיח בן יוסף, בונה בית המקדש, משיח בן דוד. יכול להיות אותו אדם שהוא ממלא שני תפקידים.
והיום הרבה השוו את הציונות למשיח בן יוסף.
כן, זה ההספד. כן, של הרב קוק, על הרצל. שאומר, הרצל ניצוץ של משיח בן יוסף. כי הוא עסק בצד הזה, והוא מת בדמי ימיו, הוא אומר משיח בן דוד, ואחר כך מציל משיח בן יוסף, ושני משיחים יחד. נכון. אז הוא אומר, הרצל זה יותר הצד הזה, אבל גם הרצל, הייתה לו הרבה אמונה, ולא... סילפו את הרצל משני הכיוונים. החרדים עשו אותו חילוני לגמרי, וגם החילונים עשו אותו חילוני לגמרי. אלה דורשים לגנות, אלה דורשים לשבח. וכשהיה שם, בחוץ לארץ, התקיפו אותו משני הצדדים, החרדים, בגלל למה אתה רוצה להחזיר לארץ, והמתבוללים, למה אתה רוצה להקים את האומה לתחייה, אז הוא כותב ואומר, הצלחתי לאחד את הקצוות.
כן, אני באמצע.
אני באמצע.
אגב, אז העניין הזה שמשיח בן יוסף, משיח בן דוד, אז אני מבין, זה לא משהו דווקא כרונולוגי בהכרח. זה יכול לבוא במקביל, זה יכול לבוא כשני דברים, שני פנים של משיחות או של מנהיגות. זה לא משהו שהוא חייב להיות, הסתיימה תקופת זאת, או תחילה תקופה אחרת. אנחנו לא יודעים איך זה בדיוק.
נשמת הציונות, גוף הציונות, מאמר של הרב קוק.
איפה?
נשמת, גוף הלאומיות ונשמתה. בספר אורות.
Uh-huh.
אז זה יכול להיות גוף ונשמה שבאים יחד, לא חייבים להפריד.
אז אוקיי, אז זה משיח בן יוסף. אני רוצה לעבור מכאן בעצם לאירועי דיומה. אנחנו נמצאים בחג חנוכה. ובעצם כשאנחנו מסתכלים על הסיפור של חנוכה, שהוא גם הרבה שבו אותו גם ליוסף, אולי נדבר על זה בהמשך, את הנושא של יוון וישראל, אבל קודם כל צריך לשאול בעצם על המרד הזה, אם הוא לא היה קצת משוגע. עומדים קומץ של חשמונאים ויוצאים נגד אימפריה יוונית, ויש פה אימור מאוד נועז, מאוד נועז. איך אנחנו באמת, הרי לתרגם את זה לימים אחרים, זה מאוד בעייתי לעשות את ה... זה מלחמה אסימטרית לחלוטין.
תראה, אתה שואל שאלה טובה, על זה הותקף יהודה מכבי, וגם החיילים שלו עצמו שאלו אותו את השאלות האלה. אמרו, הנה, תראה, מחנה יוון עצום, ואיך נצליח, מה. אז הוא עונה. וכי דוד לא ניצח את גוליאת, וכי יונתן גם חיסל גדוד שלם, אתם רואים שזה אפשרי. אבל הוא לא אמר שזה בטוח. בטוח אי אפשר לדעת, כבר לא היו נביאים. הוא אומר, אנחנו עושים מה שאנחנו חייבים לעשות, וריבונו שלם, הטוב בנביא יעשה. אבל זה אפשרי. ובסוף הצלחנו. גם מלחמת השחרור, היינו פה 600 אלף, נגד 2 מיליון ערבים בפנים, 200 מיליון ערבים בחוץ. ובסוף ניצחנו.
רק שקשה מאוד לדעת מתי לקחת את האחריות הזאת.
לכן, בחכוכבה. יהודה מכבי לא הבטיח שננצח, הוא לא הבטיח. ובר כוכבא באמת לא הצליח. אבל זה לא אומר שהוא לא צדק, כמו שאומר הרב קוק, שהוא צדק וזה מה שצריך לעשות, ובפעם הבאה שנעשה מרד בר כוכבא, נצליח, וזה עכשיו. ועכשיו הצלחנו מרד בר כוכבא שלנו. שזה מלחמת השחרור.
אז זה באמת קשה לדעת איך תגמור, האם תגמור כמו יהודה המכבי או כמו בר כוכבא.
הרב גורן אומר באחד מהמאמרים שלו, שבשביל מלחמת השחרור צריך מסירות נפש גדולה מאוד, גם אם יהיו הרבה אבדות, אם יש סיכוי, אם אין סיכוי זה התאבדות, אם יש סיכוי, גם אם יש סיכוי נמוך, הדבר חשוב, הולכים על סיכוי נמוך.
עכשיו, העניין של מלכות בית חשמונאי, אולי נדבר על זה קצת, אנחנו חוגגים הרי את השחרור הזה ואת הקמת המלכות העצמאית שהתחדשה, מלכות חשמונאי, ואנחנו יודעים שהיא הייתה לא פשוטה בכלל. זאת אומרת, יש שם לאורך שנים לא מעט סיפורי שחיתות ולא הלכו בדיוק לפי ההלכה, נגיד ככה. אז כמה יש מקום לחגוג, להתלהב משלטון בית חשמונאי שחזרה מלכות לישראל, כשאנחנו יודעים שההמשך הוא לא חלק. מה ההתלהבות הגדולה?
נכון, אורדוס הרג את אשתו, הרג כל בית חשמונאי, וינאי הרג כל הסנהדרין. אז למה אתה כל כך שמח? תשובה פשוטה. כי הורדוס, כמה שהרשע, לעומת טיטוס, זה נפלא. וינאי גם היה רשע, אבל לעומת היטלר, היה צדיק.
זה הכל יחסי.
כן. יש מלכות הרשע, ויש גלות. ולעומת גלות, מלכות הרשע, זה צדיקים. הכל יחסי. כמו שאומר נשיא מדינת ישראל, פרס, מה האלטרנטיבה?
כן.
אז הכל צריך אלטרנטיבה. בסך הכל, נכון, זה לא היה אידיאלי, ומלכות החשמונאים, ביום אחד עשו יותר ביזיונות מכל ממשלות ישראל מאז קום המדינה. ובכל זאת, לעומת גלות, ולעומת שיעבוד, וזה ניסי ניסים, ונבוכדנצר רצח 3 מיליון אנשים, אז זה פרופורציה,
כן.
פרספקטיבה.
אז זה באמת מחבר אותנו לימינו, שביום העצמאות אנחנו שומעים בדור האחרון הרבה שמפקפקים בעניין הזה של להגיד הלל ולציין את יום העצמאות, אבל אם אנחנו לוקחים את חנוכה, בקל וחומר פשוט, אם אנחנו מסתכלים על חנוכה, שאנחנו ציינו שם מלכות שכמו שהרב אומר, ביום אחד עשתה פשעים יותר גדולים מכל ממשלות ישראל, ואנחנו אומרים הלל, אז ודאי שהוא ודאי על אחת כמה וכמה, שביום העצמאות, שמדובר גם על ניצחון גדול, וגם על מלכות שחוזרת סוג של מלכות, קשה לפקפק בעניין הזה, לא?
אחד סיפר לי, הוא התפלל ביום העצמאות בבית כנסת חרדי, כי ככה יצא לו. והשליח ציבור גמר 18, והטריל את החנון. אז הוא ראה אחד מפלס את הקהל, דופק על העמוד, פונה לקהל ואמר, אני הייתי במחנה השמדה, אז אתם לא תספרו לי סיפורים, והתחיל לומר הלל בברכה, ולא יעזו להפריע לו. אל תספרו לי סיפורים.
אז זה פרספקטיבה נכונה. אבל לצערנו, עוד 50 שנה לא יהיה אנשים שיכולו להגיד את המשפט הזה, אז זה יהיה יותר קשה.
זה יותר נכון. קשה. מי שנולד פה, כמוך, כן. עם כפית זהב בפה,
התפנק.
אז הוא לא יודע מה זה. ואני כשנולדתי, היה צריך לחביא את התינוק, שלא יגיע למחנה השמדה, ברוך השם לא הגיע, אז יש לי פרופורציה אחרת.
טוב, באמת הבעיה תהיה בדורות הבאים של אנשים לא יהיה את הפרופורציה הזאת. צריך לחשוב איך משכנעים אותם בהמשך. אני רציתי לשאול עוד משהו על חנוכה, בעניין הזה של היוונים, מתייוונים. הרבה מנסים לעשות אנלוגיה ולהשליך את זה על ימינו, ולהחתים ציבורים ולהגיד, אלה הם מתייוונים של ימינו, ואנחנו המכבים של ימינו. זה לא פשוט, נכון, העניין הזה? זאת אומרת, לקחת את התרבות המערבית לדוגמה, ולהגיד שזה יוון, וכל מי שהוא מתמערב יותר מדי, אז הוא המתייוון. זה מסוכן מאוד, הרי אנחנו יודעים שהמכבים, החשמונאים, הם היו קנאים גם כלפי המתייוונים. המלחמה הייתה קשה מאוד כלפי המתייוונים. אם אנחנו נעשה השוואה אחד לאחד, אנחנו עלולים להגיע למסקנות מסוכנות.
תראה, אני מוכן לומר שתרבות המערב היא דומה לתרבות יוון. אבל לא שיהודים מתייוונים. הם יהודים, אתה תאמר ליהודי שהולך לצבא ומוסר את הנפש, אבל בשביל לו כיפה על הראש שהוא מתייוון, הרי הוא לוחם בשביל עם ישראל. איך הוא מתייוון? והוא בונה את הארץ, והוא גר פה, לא חייבים לגור פה, אפשר לנסוע לאמריקה, הוא גר פה, עובד פה, בונה פה, הולך לצבא פה, ואתה קורא לו מתייוון, איך אפשר דבר כזה?
עוד משהו אחרון שאולי אפשר לקחת מחנוכה, זה הנושא של הגבורה.
כן.
אנחנו יודעים שהיום הגבורה הרבה פעמים בתרבות, לא יודע אם זה תרבות מערבית או אחרת, היא הפכה להיות גבורה פחות פיזית, יותר התמודדות. גיבור זה משהו שהפך להיות מישהו שבעיקר מתמודד עם דברים יותר רוחניים ולא פיזיים. יכול להיות שאיבדנו משהו גם מהגבורה הפיזית? איבדנו משהו מהערכה לגבורה הפיזית?
תראה, זה שניהם צריך. צריך גבורה נפשית, להתגבר על יצר הרע, וצריך גם גבורה מלחמתית. זה פתגמי הרב קוק על החודשים. הברק האלוקי שבנשמת החשמונאים התפוצץ לניצוצות. כלומר, החשמונאים גם היו אנשים קדושים וגם גיבורי מלחמה, התפוצץ לניצוצות. יש גיבורים לחוד ויש קדושים לחוד. ישוב נתאחד, אז ישוב יתגלה. עכשיו, זה הולך ומתאחד. אתה פוגש אנשים שהם גם וגם יותר ויותר.
אבל יש גם את המשפט השני של הרב.
כן.
גבורת אמת תימצא רק במקום שאור אלוקים שם.
נכון, נכון. אבל גם אנשים שיש להם כיפה שקופה על הראש, יש בהם אור אלוקים גם אם אתה לא רואה.
כי יש שמקשים ואומרים, הגבורה שהעלו על נס בקום המדינה, הרי חנוכה זה היה חג מאוד, זה היה חג הציונות לפני שהיה יום העצמאות, ורואים שעם השנים באמת זנחו את שירי הגבורה למכבי גיבור, והפכו לדבר יותר באמת על דברים אחרים בחנוכה, אם בכלל, על סופגניות ועל דברים כאלה. אז יש יכול להיות בעיה שהגבורה היא לא יונקת ממקור של תורה, שהיא באה ממקום...
תראה, הגבורה של העם היושב בציון היא גבורה טהורה ונקייה. אלא מה? המקור האלוקי הוא לא גלוי, הוא סמוי. לפעמים יש מקורות סמויים, יש מים שזורמים תחת הקרקע והם פורצים.
זאת אומרת שגם הגבורה שהתבטאה בציונות ובצד הלא דתי לכאורה, היא נובעת ממקור קדוש, מקור עליון.
זה כתוב הרבה בספר אורות הדבר הזה. מסביר שנראה שהכל חיצוני, חילוני, ובאמת במסתרים זה יונק, באמונה בשם, בסוף זה יתגלה.
טוב, בסדר, אז דיברנו על גבורה ועל תרבות ובכלל יצאנו מהפרשה. עד כאן להיום, תודה לכם, לצופים ולצופות. אתם מוזמנים להגיב, להעיר באתר האינטרנט שלנו. תודה לרב שלמה אבינר. אנחנו ניפגש בו לפרשה נוספת בשבוע הבא, פרשת ויגש. בינתיים שלום.